שוב אנו איתכם בתוכניתנו הקונצרט שלי. המפיקה רבקה שמיר, טכנאי השידור עזרא אהרון, ואני דני אורסתיו, וגם כמובן אורח התוכנית, שהקונצרט הוא שלו בעצם. שלום לך פרופסור ישראל שחק.
שלום, כלל ישראל או ישראל שחק, אני נוהג לוותר על הפרופסור, לפחות בהזדמנויות מוזיקליות.
ובכל אופן פרופסור למה?
כימיה אורגנית.
אז המוסיקה, איך אני נכנסת לכימיה האורגנית?
המוסיקה צריכה להיכנס לנפשו של כל אדם, בין שהוא פרופסור ובין שהוא פועל בניין. אני הייתי בזמני גם פועל בניין.
זאת אומרת, לאורגני צריכה להיכנס לתוך הגוף והנשמה.
היא צריכה לבטא חלק מהנשמה, וזה יהיה באמת הדגש של התוכנית שלי. היא לא צריכה להיות מוזיקה לשם מוזיקה, היא צריכה להיות מוזיקה לשם אדם.
אני מבין, יפה מאוד. אם כך, אולי באמת תפרוס לפנינו את התוכנית.
לדעתי מוזיקה זה אחת מצורות הביטוי החברתיות. לא צריכים לכלוא אותה בגטו מוזיקלי בלבד. היא כמעט תמיד, או תמיד נוצרה לבטא משהו בחברה. ולכן אני קראתי לתוכנית שלי המוזיקה והחברה, ואני רוצה להראות שהיא אכן עושה את זה. זה נכון לדעתי ביצירות קאמריות, אינסטרומנטליות ולכל אדם. אני מסכים עם שני אנשים כל כך שונים כמו מאלר וצ'ייקובסקי שאמרו שגם לרביעיות האחרונות של בטהובן יש מובן ושכל אחד יכול גם לנחש לפי דעתו את המובן. אבל יותר קל להסביר את זה במוזיקה שירתית שיש לה טקסט. ולכן בחרתי כמעט כל היצירות מתחום האופרה, הקנטטות והאורטוריות שבהם זה ייראה. אני אפתח ביצירה נורא מפורסמת, האריה ממערכה השלישית של טוסקה של פוציני. שכל מאזיני התוכנית ודאי מכירים, אבל אני אשמיע את הרציטטיבים שבאים לפני האריה. הגיבור, קוורדוסי, אסיר פוליטי, נידון למוות, הסוהר מודיע לו, זו שעה האחרונה שלך, האם אתה רוצה כומר להתוודות? והרי יצירה איטלקית ואפילו הוצגה פעם ראשונה ברומא. קוורדוסי כהומניסט אומר לא, ובמקום זה מבקש רשות לכתוב מכתב האחרון שהוא האריה. על מה מכתב האחרון? הוא על גג בניין, על גג מבצר, אז הוא מתחיל שהוא רואה את הכוכבים ואת הארץ, אבל המכתב הוא על הנשיקות לאהובתו, איך שהוא נזכר, איך שהוא נשק את עיניה של אהובתו. אינני רוצה לעסוק בהגבלות, אבל אני רוצה לציין שברומא האפיפיורית, כשבמקום לחשוב על הגן עדן ועל הגיהינום, האדם שנידון למוות חשב על נשיקות, לא קרה שום סקנדל. האופרה הצגה צד מסוים, צד הומניזם, אבל בחברה קתולית כמו רומא ב-1900, מותר היה להציג צד אחד באומנות שלוקחת צד.
Sacerdote i vostri cieli attende.
No, ma un'ultima grazia io vi chiedo.
E posso?
Io la
בתפקיד מריו קוורדוסי עם אינגוור ויקסל בתפקיד סקרפיה בקטע מתוך המערכה השנייה והאריה המפורסמת של קוורדוסי באופרה טוסקה מאת ג'קומו פוצ'יני. הכוכבים והשפתיים ולא מלאכים ושמיים, זוהי מחשבתו האחרונה של קוורדוסי לפני הוצאתו להורג, וזו בעצם גם יריית הפתיחה ההומניסטית שלך ישראל שחק.
כן, אני רוצה עכשיו לקפוץ 250 שנה אחורה, להראות שהדבר הזה התחיל הרבה יותר זמן, ואני רוצה לקפוץ לאבא באך, ולקנטטות החילוניות שלו, שהן לא פחות גדולות מהקנטטות הדתיות או אפילו מתאוס פסיון ודברים אחרים. אחת הקנטטות החביבות עליי היא פבוס ופן, וכמו שתמיד במוזיקה צריך חובב מוזיקה אמיתי לדעת מתי היצירה נכתבה ולשם מה. היא נכתבה בערך ב-1735 בלייפציג. באך היה תחת התקפת חלק מחובבי המוזיקה בעיר, שהוא לא נכנע לסגנון הגלנטי הקל, שדרש ריקודים, שדרש מוזיקה קלה, כלילה, מה שנקוראים היום רוקוקו.
כן.
מה הוא עשה? הוא כתב קנטטה חילונית לציבור הכללי של חובבי מוזיקה, קולגיום מוזיקום, החברים של המוזיקה. הוא בא, הוא הציג אכן את המוזיקה הכלילה בתפקיד פן אל הרועים במיתולוגיה היוונית, את המוזיקה שלו הוא נתן לפבוס אפולו, וכמה שהוא שואף לציבור הכללי, הוא הציג אריה טרגית על אהבה. אבל איזה אהבה? אהבה הומוסקסואלית. מפני שבמיתולוגיה היוונית, שכל אחד בלייפציג ידע, האהוב הגדול של פבוס אפולו היה היאצינתוס, נער צעיר. ובכל זאת, בעיר לייפציג של 1735, הלותרנית, הקפדנית, אף אחד לא הזדעזע מהצגה של כאריה של הגיבור, הוא מנצח בתחרות שאותה... כאהבה ומקסואלית, כי אירופה חיה כבר במאה ה-18 והרבה קודם מהרנסנס בצורה רב תרבותית. מצד אחד הנצרות שכמובן אוסרת באיסור חמור, ומצד שני התרבות והמיתולוגיה היוונית הרומאית שמתייחסת בצורה אחרת, ואדם לפחות משכיל עבר, כל אדם עבר, לא שתי קבוצות, אלא כל אדם עבר מתרבות לתרבות בהתאם להזדמנות. ובכן, האריה הנפלאה של פבוס אפולו מתוך הקנטטה פבוס ופן, שמציגה את באך עצמו.